הגענו לדף נון עמוד ב' בארבע שורות מלמטה, היינו פה באמצע מהלך, לפי רבי יהודה לא היה שם אלא כאן אחד בלבד. שאלנו מדוע לרבי יהודה אי אפשר היה לסמוך על כתיבה, אפשר לכתוב על הכאן מה שדם הפר, מה שדם השעיר, אז הבאנו משנה בשקלים, שרבי יהודה אומר לא היו שופרות לקיני חובה, מפני התערובות. מה זה מפני התערובות? דנו בדבר, בסופו של דבר הגענו למסקנה שבאמת רבי יהודה כן היה סומך על כתיבה, אלא מפני התערובות זה בגלל משהו אחר. אלא זה בגלל חטאת שמתו בעליה, שאם ישימו מעות של חטאת שמתו בעליה יחד עם שאר המעות בשופר אחד, אז כל המעות שבשופר הזה ייפסלו. שאלנו מה הבעיה לקחת ארבעה מעות ולהשליך אותם במים. אז אמרנו רבי יהודה אין לדין ברירה. רבי יהודה לא סומך על דין ברירה שמתברר למפריע שאלו היו מעות שהשליחו. מאיפה אנחנו יודעים שרבי יהודה אין לו דין ברירה? פה עצרנו בעצם ושאלנו. שאלנו רבי יהודה לדין ברירה מנהלן. אילי מה אולי נימד מהמשנה הזה. כתוב לוקח יין מבין הקוטים, ערב שבת עם חשיכה, עומד ואומר שני לוגים שאני עתיד להפריש, הרי הם תרומה, 10 מעשר ראשון, 9 מעשר שני, ומחל ושותה מיד, דיבר רבי מאיר, זו דעת רבי מאיר, רבי דבר רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים. על מה אין ברירה? משמע שאין ברירה. למרות שכתוב בו דתנן, למדנו, הראשונים מסבירים פה, מדובר פה על ברייתא, מה המקרה? כאן הלוקח יין מבין הקוטים, מי שקונה יין מהקוטים בעצם, שלא מפרישים תרומות ומעשרות, ועכשיו ערב שבת עם חשיכה, ואין לו כלים איך להפריש תרומות ומעשרות. מה עושים? אז הוא עומד ואומר, שני לוגים מתוך 100 לוגים שיש כאן, שאני עתיד להפריש, כלומר אני עולה בעצם קובע מקום לשני לוגים, הרי הם תרומה, הם תרומה בתוך החבית. ו10 מהמאה הם מעשר ראשון. אני קובע מקום, הן לשניים, אחד חלקי, כלומר שניים חלקי 100, זה בעצם אחד חלקי 50, זה לתרומה, ועוד 10 מעשר ראשון, 9, בעצם 9 מה-90 שנותרו אחרי שהפרשתי מעשר ראשון, הם מעשר שני, הוא מחל את המעשר שני על מעות שיש לו בביתו, כי מה שאפשר יכול לתקן אז הוא מתקן, ושותה מיד, יכול לשתות מהתערובת, למרות שהוא לא בפועל לא יפריש שום דבר, וכשיהיו לו כלים להפריש מתוכם, הוא יפריש, והוא סומך על דין ברירה, כלומר אחרי שיפריש, יתברר למפריע שמה שיפריש זה בעצם היה התרומה והמעשר ראשון, ככה רבי מאיר אומר כדי לסמוך על ברירה, אבל רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון לא סומכים על זה, אומרים, אוסרים את היין בשתייה, למה? משמע בפשטות לדעתם, אין ברירה. לכן מסרו את היין בשתייה, הנה רואים מפורש פה, שלפי רבי יהודה אין דין ברירה. אבל הגמרא דוחה את זה, אומרת גם ממאי, מי אמר שזה הסיבה שרבי יהודה פוסל פה את האפשרות להפריש תרומות ומעשרות בצורה כזאת? דין מה שניתם, כי דקטני דמה, אולי באמת זה שונה, כפי ששנו שם, אמרו לו, כלומר רבי יהודה ורבי יוסי, רבי שמעון, אמרו לרבי מאיר, אתה מודה שמאי בקן, עוד, אתה לא סובר. איך אתה יכול לסמוך על ברירה? אתה לא חושש כאן שיבקע יקרה הנוד של היין לפני שיספיק בפועל להפריש? הוא בעצם נמצא שוטה תבלים למפרע. למפרע הוא בעצם שטה תבל. אז אמר לי רבי מאיר, ענה להם רבי, לכשיבקע הנוד. כלומר, לא, הוא לא חושש. אם ייבקע, נחשוש. אבל באמת אין מה לחשוש שיבקע הנוד. בכל אופן, רואים כאן שרבי יהודה וגם רבי יוסי ורבי שמעון לא פוסלים באמת בגלל שלדעתם אין ברירה. אלא בגלל מחוששים שיבקע הנוד. אז אם כך צריך מקור רחם, איפה רבי דה אומר? אין ברירה. מביאים את זה ממסכת עירובין. עוסקים כאן בעירוב תחומין. עירוב תחומין, אסור אדם לצאת בשבת חוץ ל-2,000 אמה ממקום שהוא קנה בו שביטה, וכחכם יקלו לעשות תקנת עירוב. שאם אדם צריך, הוא מניח 2,000 אמה ממקום שהוא שובט, מזון שתי סעודות, עד כך הוא קונה שם שביטה בשעה כניסת השבת. השעת הקניין זה בעצם שעת בין השמשות. רואים כביכול מקום הנחת העירוב, כאילו זה ביתו לשבת הזאת. לכן בעצם מותר לו מאותו מקום ללכת עוד 2,000 אמה לרוח הזאת. אם נלך למזרח, אז למזרח או למערב וכדומה. עכשיו מה הדין? באים לומר שרבי יהודה אין דין ברירה. אז כתוב בברייתא כך. אלא מדתניא היו. היו זה השם של חכם, דתניא היו. רבי יהודה אומר אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. כלומר אדם לא יכול להניח שני עירובין, אחד למזרח ואחד למערב. מה המקרה? הוא מסופק שהם יבואו שני חכמים, כל אחד במקום אחר, והוא לא יודע איזה דרשה הוא יוצא לשמוע, אחד בא ממזרח, אחד בא ממערב, מחוץ לתחום, הוא צריך להניח עירוב, כדי להגיע למקום הזה של הדרשה. הוא לא יכול להניח שני עירובין, אחד המזרח, אחד המערב, לומר, איזה מהם שאני רוצה מחר להחליט וללכת. למה? כי זמן קניית השביטה הוא בין השמשות. אי אפשר לסמוך, בשבת בצהריים או בשבת הבוקר אני רוצה להחליט, ואז יתברר למפרע, שזה קנה שביטה בבין השמשות שלפני כן. לא, הוא לא סומך על ברירה. אלא מה הוא יכול לעשות? הוא יכול רק מה שכתוב שם במשנה בעירובין לפשטות. אם בחכן המזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב. כלומר, יכול לעשות תנאי. אם עתיד לבוא רק חכם אחד לעיר, הוא לא יודע אם בבין השמשות, אם הוא יבוא במזרח ומערב, אז הוא מניח גם למזרח וגם מערב, הוא עושה תנאי. אם יבוא למזרח, אז יבוא למזרח, יבוא למערב, יבוא למערב. אבל לכאן, לכאן ולכאן, כלומר, כשבאים שני חכמים, לא. הגמרא שאלה על זה, אבינה במה ישנה, לכאן ולכאן ולא, דין ברירה, למזרח ולמערב גם אין ברירה. לכאורה, סומך על ברירה בשני הכיוונים, אז אמר רבי יוחנן, לא. כשכבר בא חכם, כלומר, לכאורה, יכול להיות שגם כשבא חכם אחד, החכם עצמו לא יודע אם יבוא מהמזרח או מהמערב. אז רבי יוחנן הסביר לו, מה שאמר רבי יהודה שחכם אחד מועיל, הכוונה, החכם בא כבר לפני כן, הוא לא יודע מאיפה הוא בא, אבל הוא בא. לכן הוא בעצם מניח שביתה גם ממזרח וגם מערב, הוא לא סומך על ברירה, זה כבר ידוע, מכיוון שחכם כבר בא בבין לפני בין השמשות למזרח ולמערב, אז אין פה דין ברירה, זה כבר קרה. ואז במילה למחרת הוא כבר יחליט, הוא ילך, כלומר יתברר לו אם זה ממזרח למערב, ואז הוא ילך לפי זה, כלומר הוא עשה תנאי. התנאי רגיל, אבל הוא לא יכול להניח גם למזרח וגם למערב, כי בזה הוא סומך על דין ברירה. וזו דעת רבי יהודה, הנה רואים שלפי רבי יהודה אין דין ברירה. זאת אומרת הגמרא, ואשלה דאמרינן לרבי יהודה, אין ברירה, הכתיבה איתי. כלומר, לפי רבי יהודה אמרנו אין דין ברירה. אבל מצד שני הוא סומך על כתיבה, אם כך, חוזרים לשאלה העיקרית, יום הכיפורים, נעמי נעי וטרי, ונכתוב עליי ביום הכיפורים, באמת נשים, יש שניים, למה הוא אמר יש שם רק כאן אחד בלבד, יש שם גם בשביל דם הפר וגם בשביל דם השעיר, נעשה שניים ונכתוב עליי, ונכתוב עליהם איזה שדם הפר ואיזה שדם השעיר. אז למה באמת אי אפשר לעשות את זה? הרי אם לפי רבי יהודה סומכים על כתיבה, אומרת הגמרא, משום חולשה דכהן גדול, זה הסיפור, בגלל התענית והכהן גדול הוא חלש, אז לאו דעתי, יש נכון, סומכים בעיקרון על כתיבה, אבל בגלל שהכהן הגדול חלש, הוא לא ישים לב איזה מהם של פר ואיזה מהם של שעיר, כלומר הוא לא ייתן את דעתו להסתכל כראוי על הכתיבה. לא תאמר אחי, כי אם לא תאמר, אם לא תסביר כך שבגלל חולשה של כהן גדול, הרי בלא כתיבה נמי, גם בלי כתיבה, היי נפש, והי זוטה, הרי דם הפר הוא הרבה דם, פר הוא ענק, והי זוטה, דם השעיר הוא מועד דם. אז איך בכלל רבי יהודה חשש שיתחלף בין דם הפר לדם השעיר? אלא זה בגלל שבגלל הכהן הגדול הוא חלש, הוא יבוא לטעות ולהחליף בין הדמים. אומרת, אם תרצה לדחות וחיתי מה לא מקבל כולי, לכולי, כלומר, אם תרצה לדחות ולומר לו, סליחה, זה שדם הפר באופן כללי מרובה מדם השעיר זה ידוע, אבל הוא לא מקבל את כל הדם של הפר בתוך הכלי, זה לא נכון, ואמר רבי יהודה, השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך לישראל המזבח העולה, אז ודאי, הדם הפר מרובה מדם השעיר. בכל זאת, רבי יהודה חשש לטעות, כנראה שזה בגלל חושה לכהן גדול. וחיתי מה אם תרצה בכל זאת לדחות, דין לא משתפך מיני, שמה נשפך חלק מדם הפר, ואז בעצם אין הבדל גדול מדם הפר לדם השעיר, וזה הסיבה, אלא בכל זאת אפשר היה להבדיל. היי חיוור והי סומק, דם השעיר הוא צלול יותר, לא אדום לגמרי, ואילו היי סומק, דם הפר, הוא אדום גמור. ולכן חייבים לומר, אלא משום חוש עד הכהן גדול, לא ודעתי, אני חייבים לומר שבגלל תענית, ועל כהן גדול שהוא היה חלש, זה בעצם הסיבה שלא יכלו לסמוך על הכתיבה, ולכתוב איזה כאן של דם הפר ודם השעיר, ולכן לדעת רבי יהודה היה כאן אחד, החנמי, משום חוש עד הכהן גדול, לא ודעתי. הגמרא מביאה מעשה ששליח ציבור שראה להתפלל לפני רבה, הוא דנחית קם בדי רבה, אמר, הוא אמר בנוסח עבודת יום הכיפורים, שאומר תפילה, יצא וניחו על כאן שני שבהיכל, אז זה, יש פה משהו שיש פה שני קנים כדעת חכמים, מצד שני הוא אמר גם נטל דם הפר וניח דם השעיר, הוא מניח קודם כל דם הפר ואחרי זה את דם השעיר, כלומר קודם כל לוקח דם הפר ואחרי זה מניח את דם השעיר. אז אמר לי, אמר לו רבה, חד הקרבן וחד הקרבידה, בדבר אחד נקט הגשת חכמים, שיש שני קנים, בדבר אחר נקט הגשת רבי יהודה, כי אמרת מתחילה נטל דם הפר ואחרי זה מניח את דם השעיר, משהו שהיה שם רק קן אחד, אם היה שם שני קנים הוא קודם כל מניח את דם הפר, או מניח קודם כל דם השעיר, ואחרי זה לוקח דם הפר. אלא באמת צריך לתקן את הנוסח, אלא אם הניח דם השעיר תחילה, ואחרי זה נטל דם הפר. עוד למדנו במשנה, שאחרי שהיזה בפנים שבע זהות של פר ושבע של שעיר, היזה ממנו על הפרוכת שכנגד ארוני בחוץ. כמו שהוא היזה בפנים, הוא גם היזה בחוץ, וכמו שהוא עזה מהפר, גם מהשעיר. תנו הבנה, גם מביא הברית, מה המקור לזה? כתוב, וכיפר על הקודש מתאום הבני ישראל, ומפישיהם לכל חטאותן, וכן יעשה לעול מועד. מה תמוד אמר, מה זה בא למד אותנו, וכן יעשה? היה אפשר מספיק להגיד, וכן עול מועד? אלא כשם שמזר לפעמים לפנים, כך מזה בהיכל, שהוקשו ההזעות זו לזו, והם שווים בכל דיניהם, מה לפני ולפנים, אחד, שבע, אחד למעלה ושבע למטה, מדם הפר, מדם הפר, כך מזה בהיכל, אחד למעלה ושבע למטה, מדם הפר, וכשם שלפעמים לפנים, אחד למעלה ושבע למטה, מדם השעיר, כך מזה בהיכל, בדיוק אותו דבר. הברייתא ממשיכה לדרוש את המשך הפסוק, כתוב וכן יעשה לו מועד, אך שוכן איתם בתוך תומותם. מה זה בא ללמד? אפילו בשעה שהם טמאים, אפילו בשעה שבעצם ישראל חוטאים והם טמאים, בתומת אבונותיהם, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם לשכינה עמהן. מעשה בניין זה אמר להוא מינה לרבי חנינה, אותו מין אמר לרבי חנינה, השתה, כלומר עכשיו שאתם בזמן הגלות, בריא תמאים אתם, ודאי אתם תמאים, השכינה שלו לא שורה עם אתכם, דכתיב, תומתה בשוליה. אז אמר לה, זה מה שאמר רבי חנינה לאותו מין, תחה זה בוא תראה מה תיברו. מה כתובם בישראל, השוכן איתם בתוך תומותם, אפילו בזמן שהם תמאים, שכינה שוריה ביניהם. הגמרא חוזרת לבית הברייתא שלמדה בעצם ביקש את כל הזעות מלפני ולפנים לזעות שבחוץ. זה בעיה ללמוד ככה, מדוע? וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש? כפי שנראה יש בזבחים, מסכת זבחים, כלל בקודשים לא לומדים דבר שנלמד בהיקש, אי אפשר לחזור ללמוד בעוד היקש. הרי הזעה אחת למעלה בפנים של דם הפר נלמד מהיקש מדם השעיר, ושבע הזעות למטה של דם השעיר נלמדו מן הפר. עכשיו אתה בא ללמוד בעוד היקש, כן יעשה לאון מועד, לזעות שעל הפרוכת, שכהזעות שבחוץ יהיו כמו הזעות שבפנים? אז אומרת הגמרא, לא. היי, האמנו דבר אחר. באמת זה לא נקרא לימד לגמרי מהיקש. הדבר הזה, ההיקש מפר לסיר ומסיר לפר, הוא לא באמת נחשב היקש. מדוע? האמנו ודבר אחר. מה הכוונה האמנו ודבר אחר? הכוונה מקצתו למד ממנו עצמו, ומקצתו מהיקש. הרי גם בפר וגם בסיר, נאמרו הזעות למעלה ולמטה. רק חלק מזה. אחד לימד מלמעלה למטה, ואחד לימד, כלומר אחד לימד מפר וסיר, ואחד לימד מסיר ופר. אבל חלק מהם הזעות נכתבו מפורש בתורה. לכן זה לא לגמרי היקש, זה נקרא אמנו ודבר אחר. מקצתו לימד מעצמו, מקצתו מהיקש. אם כך, לא אביא היקש, לא נקרא היקש, ואין לנו בעיה של דבר שלימד בהיקש, חוזב לימד בהיקש. אומרת אם הוא אז רק לפי דעה אחת, אני חלמד אמר לרבי עקיבא שם, שהוא סובר שאמנו דבר אחר לא אביא היקש, הוא לא נחשב דבר היקש. אבל למען דאמר רבי ישמעאל שסובר הווה היקש, מה יקל למאמר, מה נאמר? הגמרא מביאה לזה שני תירוצים. תירוץ ראשון, מקומות הוא דגמרי הדדי. באמת, זה לא נקרא היקש שלמד מן ההיקש, כי בהיקש הראשון הוקשו הבהמות זו לזו, פר לסיר, סיר לפר. אבל בהיקש השני לא הוקש שום דבר לפר ולסיר, ללמוד ממנו מה שנלמד בהיקש. זה לא המשך היקש אחר, אלא מקומות, זה מה שכתוב, מקומות הוא דגמרי הדדי. המקומות, האחד והקודש הוקשו לזה לזה. מה שכתוב, וכן יעשה לו מועד, מדובר על שלומדים החוץ מבפנים. לא היה היקש נוסף לפר ולסיר. ביבייתי, מה? אפשר לתרץ תירוץ אחר. חוץ מבפנים בחלזים לגמר, באמת ההזעות שעל הפרוכת שבהיכל, שנימד מההזעות שבקודש הקודשים, הכל נימד בבת אחת. כלומר, כשיש הקש אחד מהפר לסעיר, הכל נימד בבת אחת. כל ההקש הזה נימד בבת אחת. הן מהפר לסעיר והסעיר לפר, והן מהפנים לחוץ. ולכן אין פה שני שלבים של הקש, אלא שלב אחד של הקש. הגענו לדף נ"ו עמוד א', בהמשך הדף, אני אראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.